שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף צדיק זין במסכת העירובין. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 22 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בעיקר בנושא של המשנה, וזה אדם שמסתובב בשדה בשבת ופתאום מוצא תפילין זרוקות שם, כשהשאלה היא איך הוא יכול להציל אותם ולהביא אותם אל העיר. סתם לקחת אותם בידיים זה ודאי אסור, ללבוש אותם עקרונית זה איסור מדרבנן, אבל ראינו שכאן חזל מתירים בשביל להציל את התפילין מביזיון. זה באופן כללי הנושא, היום נמשיך ונעסוק בזה ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון והשלישי עוסקים ישירות בנושא של המשנה, בחלק הראשון נדבר על האם מצילים תפילין חדשות, בחלק השלישי מה עושים כשהוא מוצא המון תפילין, החלק השני והרביעי זה נושאים יותר אגביים, ובואו נצא לדרך. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, האם אדם שמצא בשדה תפילין חדשות מציל גם אותם, כלומר שם אותם עליו ומביא אותם אל העיר, ונחלק את זה לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה מה התנאים אומרים, בסעיף השני נשווה את זה עם מה שאומר רבי אלעזר לגבי ציצית. אז לגבי התנאים, האמת היא שזה דברים שעקרונית היינו אמורים לראות כבר, כי זה במשנה ובברייתא שראינו אתמול, אבל כשלמדנו לא הזכרנו את זה, אז נזכיר את זה עכשיו. וזה שהמשנה אומרת שלא מצילים תפילין חדשות, הברייתא לעומת זאת שראינו אתמול בתחילת עמוד ב' אומרת שזה מחלוקת. רבי יהודה אומר כמו המשנה שלא, אבל רבי מאיר אומר שכן. עכשיו תשאלו למה שלא נציל תפילין חדשות, אז הפעם אני לא ארוס את המתח, ואני אומר כרגע רק את הסברה שהגמרה מבינה בהתחלה, אבל בהמשך נראה שיש לזה גם סברה נוספת. אז הסברה הראשונה היא שכשאני רואה תפילין חדשות, יכול להיות שבעצם זה בכלל לא תפילין. אלא מה זה? אולי זה קמע, כי בזמנם היו עושים קמעות בצורה של תפילין, וההבדל היחיד החיצוני בין הקמע לבין התפילין זה הקשר של הרצועות, שבתפילין עושים קשר בצורה של דלת, ובקמע עושים סתם איזה קשר. עכשיו הסיפור כאן, לפי הבנה כרגע, זה שכשמצאתי את התפילין, אז הרצועות לא היו קשורות. עכשיו, היום קצת קשה לנו להבין מקרה כזה, כי היום הרצועות שלנו קשורות מאוד חזק, ואנחנו בקושי יודעים לגעת בזה, אבל כנראה בזמנם זה היה קצת יותר פשוט, ואנשים היו יכולים לפתוח ולקשור יחסית בקלות, וממילא, כרגע מצאתי רצועות שהן לא קשורות בכלל, לא בקשר דלת ולא בסתם קשר, וממילא, אין לי איך לדעת האם זה תפילין או סתם קמע. עכשיו, אם מדובר בתפילין ישנות, אז אני יכול לראות, לפי הכפלים על הרצועות, איך זה היה קשור, ואז אני יודע אם זה תפילין או קמע, ורק אם זה תפילין, אני אציל אותם. אבל אם מדובר בתפילין חדשות, אז אין עדיין כפלים ברצועות, ואני לא יכול לדעת איך זה היה קשור, וממילא אין לי איך לדעת האם זה באמת תפילין, או שזה סתם קמע, ובמקרה כזה אומרת המשנה, כיוון שזה רק ספק, אז במקרה הזה אנחנו לא מתירים לטלטל את התפילין לעיר בשביל להציל אותם, זו דעת המשנה שבחדשות אסור, בברייתא כאמור זו מחלוקת. רבי יהודה אומר כמו המשנה שאסור, רבי מאיר אומר שמותר. למה? כי לדעתו, במקרה כזה, רוב הסיכויים שזה דווקא כן תפילין. כי נכון, אולי פה ושם היו עושים קמעות שנראים כמו תפילין, אבל בכל זאת זה מאוד נדיר. למה שאדם יתרח עד כדי כך לעשות קמע שנראה כמו תפילין? יותר סיכוי שזה פשוט באמת תפילין ומצילים. אז שוב שנזכור, לפי המשנה לא מצילים, כי חוששים שהוא כן תרח ועשה קמע. בברייתא רבי יהודה כמו המשנה, שחוששים שהאדם תרח וזה באמת קמע. רבי מאיר אומר שכן מצילים, כי זה כן תפילין, ולא חוששים שאדם יתרח ויעשה קמע שנראה כמו תפילין. עד כאן השלב הראשון, ראינו את הדעות בתנאים. עכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו בעצם סוף סוף מתחילים את הלימוד של היום, וזה השוואה בין מה שאמרנו עכשיו לבין דין די דומה לגבי ציצית. מה הדין בציצית? אומר רבי אלעזר, וגם אחרי זה מביא ברייתא שאומרת את זה, שאם אני הולך ברחוב ומוצא צמר או חוטים שצבועים בתכלת, אני לא יכול להניח שעשו אותם לשם מצווה ציצית, כי יכול להיות שעשו איזה סתם בשביל לעשות איזה בגד. אבל אם אני מוצא לא סתם איזה צמר או חוטים, אלא אני מוצא חוטים שממש בנויים בדיוק כמו חוטי ציצית, כלומר הם גם תכלת, והם גם שזורים, כלומר זה לא רק חוט, אלא כמה חוטים ששזרו ביחד, כמו הציציות שלנו, וזה גם חתוך לפי הגודל של ציצית. במקרה כזה, אומרים רבי אלעזר והברייתא, הם קשירים לציצית, כי אני יכול להניח שעשו את זה לשם ציצית. עכשיו תשאלו, מי אמר? אולי מישהו רצה לעשות לו איזה קישוט לבגד, והוא טרח ועשה את זה בדיוק איך שעושים את זה לציצית, אלא מכאן, שאנחנו לא חוששים שאדם יתרח עד כדי כך, יותר מסתבר שהוא פשוט עשה את זה באמת לציצית. זה רבי אלעזר, ועל זה מקשר רבה מהמשנה שלנו. הרי במשנה ראינו שלגבי תפילין חדשות כן חוששים שאדם טרח והכין קמע כזה, ואילו בציצית עכשיו אנחנו רואים, שלא חוששים שאדם טרח ועשה משהו דומה לציצית. מה ההבדל? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רבא, באמת זה מחלוקת תנאים, כמו שבעצם כבר ראינו בברייתא, מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. כלומר, המשנה שלנו ורבי יהודה אומרים שחוששים שאדם טרח, ולכן חוששים שזה קמה ולא תפילין, וגם חוששים שזה קישוט ולא ציצית. לעומת זאת, רבי מאיר לגבי תפילין, וגם הברייתא שאומרת כמו רבי אלעזר, אומרים שלא חוששים, ולכן מניחים שהתפילין הם באמת תפילין ומצילים אותם, והציצית היא באמת ציצית והיא נעשתה לשמה. זאת תשובה ראשונה, זה מחלוקת תנאים. התשובה השנייה זה בשורה הרביעית בעמוד א', והיא עוקרת את כל ההבנה שלנו במשנה. עד עכשיו הבנו במשנה שלמה לא מצילין תפילין חדשות, כי אולי זה לא תפילין, אולי זה קמה. עכשיו מציעה הגמרא, מה פתאום? באמת גם בתפילין וגם בציצית, אם זה נראה כמו תפילין או נראה כמו ציצית, זה באמת תפילין וזה באמת ציצית. ולא חוששים שאדם יתרח ויעשה משהו שנראה כמו תם, לא קמה ולא קישוט לבגד, בזה אין שאלה, ואז אין בכלל קושייה בין תפילין לציצית, בשניהם ברור שאדם לא תורח. אז מה כן הבעיה בתפילין חדשות? למה תפילין ישנות מצילין וחדשות לא? אומרת הגמרא, הבעיה היא אחרת לגמרי, וזה לגבי קשירת הרצועות. כלומר, עד עכשיו הבנו שבכל מקרה מדובר בתפילין שהרצועות לא קשורות. עכשיו לעומת זאת אומרת הגמרא, בעצם זה בדיוק ההבדל בין תפילין חדשות לישנות. כלומר, בישנות מדובר ברצועות קשורות, בחדשות ברצועות פתוחות. עכשיו, מה הבעיה בזה? הבעיה היא שאסור לקשור בשבת, ובשביל ללבוש את התפילין כדרך לבוש ולהכניס אותם לעיר, אני צריך לקשור אותם, אחרת לכאורה זה לא נחשב כדרך הלבוש שלהם. וממילא, תפילין ישנות מותר, כי הם קשורות כבר. תפילין חדשות אסור, כי אי אפשר לקשור. זה הסבר למה אסור, לפי רבי יהודה והמשנה, להכניס תפילין חדשות. עכשיו בסוגריים נשאל את עצמנו, רגע, אם אסור לקשור, אז למה לפי רבי מאיר כן מותר? ולמה לפי כל מה שאנחנו גם עד עכשיו, כשאנחנו שהם בכלל לא קשורות, למה אז לא שאלנו את עצמנו איך אפשר להכניס אותם, הרי אסור לקשור? אז כאן מעלים התוספות שני הסברים, תראו תוספות דיבור המתחיל וכי, אפשר לתרץ שאומנם אסור לקשור, אבל מותר קשר עניבה, וזה מספיק בשביל לחשב קשר לתפילין, ואז זה גם נחשב כדרך לבוש. אפשרות שנייה זה להציע שאולי בלי לקשור בכלל, זה גם כן עכשיו דרך לבושו ולא צריך לקשור. זה לפי רבי מאיר ולפי מה שהבנו עד עכשיו שהם לא קשורות. אבל שוב נחזור לתירוץ שלנו, התירוץ עכשיו אומר שלפי רבי יהודה, כיוון שהם לא קשורות, אסור לקשור אותם ואסור להכניס אותם לעיר. עכשיו שואלת הגמרא, למה באמת אי אפשר לעשות קשר עניבה? אז הגמרא מציעה שני הסברים. הסבר אחד, גם אם נניח שמותר לעשות קשר עניבה כזה, זה לא קשר כקשר לתפילין, גם אם ננסה לעשות אותו בצורה של דלת וכולי. הסבר שני, בדיוק הפוך, גם אם נניח שקשר כזה כן קשר לתפילין, רבי יהודה פשוט סובר שגם קשר עניבה אסור לעשות בשבת, לכן זה לא עוזר לנו. ועד כאן, התירוץ השני, שבעצם היה הסבר אחר לגמרי למחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. נחזור על זה בקצרה שוב, ראינו מחלוקת שרבי יהודה אומר שתפילין תפילין חדשות לא מכניסים לעיר בצורה של לבוש, לפי רבי מאיר כן. להסבר הראשון המחלוקת היא שלפי רבי יהודה חוששים שזה בעצם לא תפילין אלא קמה, כי אדם תורח ועושה כזה קמה, לרבי מאיר לא חוששים, ואמרנו שיש מחלוקת מקבילה גם לגבי ציצית. להסבר השני, ודאי שלא חוששים שזה קמה, אלא זה ודאי תפילין, והבעיה בתפילין חדשות זה עצם זה שהן לא קשורות. והמחלוקת היא, האם יש דרך לפתור את זה או לא, לפי רבי מאיר כן, כי אפשר לעשות קשר עניבה או שלא צריך קשר בכלל, לפי רבי יהודה לא, כי צריך קשר ואסור לעשות קשר עניבה, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה בשליש העליון של עמוד א', וזה לא קשור למשנה, אבל זה כן קשור לתפילין, וזה לגבי אדם שקונה תפילין מאדם שאנחנו לא יודעים האם הוא מומחה או לא, וממילא צריך לבדוק את התפילין האם הם קשרות. ועל זה אומר רב חיסדא בשם רב, שאתה לא צריך לבדוק את כל התפילין שקנית, מספיק לבדוק שלוש תפילין, ואם הם בסדר, זה כבר יוצר חזקה שגם השאר בסדר. אבל מדגיש רב, אתה לא יכול לבדוק למשל שלוש של ראש או שלוש של יד, אלא צריך לשלב, כלומר או שתיים של ראש ואחת של יד, או שתיים של יד ואחת של ראש. למה? מסמירה הגמרא, כי למרות שאדם אחד כתב את שלושתן, עדיין יש הבדל בין כתיבת תפילין של יד לכתיבת תפילין של ראש. בשל יד זה הכל על אותו קלף, בשל ראש זה ארבעה קלפים נפרדים, זה כישרון קצת אחר, אז אמנם רב לא דורש לבדוק שלוש מזה ושלוש מזה, אבל בשלוש שאני בודק כן צריך לשלב אחד מזה ושתיים מזה. זה רב, ועל זה נראה שתי קושיות. קושייה אחת זה מברייתא שמביא רבא בר שמואל, שהניסוח שלה זה שבודק שלוש של יד ושלוש של ראש, שזה נשמע לא כמו מה שרב אמר, אבל עונה הגמרא, הכוונה היא בדיוק למה שרב אמר, שצריך לבדוק רק שלוש, ובזה תשלב יד וראש. קושייה שנייה זה מברייתא שהביא רב כהנה, שהיא אומרת שהוא בודק רק שתיים. איך זה מסתדר עם רב? עונה הגמרא, זה כדעת רבי, שבאופן כללי בתורה אומר שבשביל ליצור חזקה לא צריך שלוש, אלא מספיק שתיים. אז גם כאן מספיק שתיים. עכשיו שואלת על זה הגמרא, רגע, תראה את המשך הברייתא של רב כהנה. שם כתוב שאם אדם קנה כמה צוותים של תפילין, כלומר כמה ערימות של תפילין, הוא צריך לבדוק שלוש ערימות. אז תחליט, יוצרים חזקה בשתיים או בשלוש. עונה הגמרא, באמת לפי הברייתא הזו יוצרים חזקה בשתיים. ומה שהברייתא אמרה שצריך לבדוק שלוש ערימות, היא לא התכוונה כי יוצרים חזקה בשלוש ערימות, אלא היא פשוט התכוונה שצריך לבדוק את כל הערימות. במקרה הזה מדובר בשלוש, אבל אם יהיה ארבע, צריך לבדוק גם ארבע. ולמה? כי כאן לא מדובר שאותו סופר כתב את כולם, אלא כל ערימה של תפילין כתב סופר אחר. ממילא לכל סופר וסופר צריך ליצור חזקה. וזה שהברייתא הביאה דווקא דוגמה של שלוש, זה פשוט כי רצתה להביא דוגמה של מספר שיותר גדול משתיים, בשביל להדגיש לנו שכאן לא מספיק לבדוק שתיים בשביל ליצור חזקה, אלא צריך לבדוק את כולם. עד כאן החלק השני. בקיצור, אם אדם קונה תפילין מאדם לא מוסמך, הוא צריך לבדוק כל סופר וסופר, אבל לא צריך לבדוק את כל התפילין של אותו סופר, אלא מספיק חזקה, לפי רוב הדעות זה שלוש, לפי רבי זה שתיים. החלק השלישי של השיעור זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה שוב מחזיר אותנו למשנה. אחרי שהמשנה אמרה שאם אדם מוצא זוג אחד של תפילין או שני זוגות שהוא שם אותם עליו ומביא אותם לעיר, היא עוברת לדבר על עוד שני מקרים, וזה אדם שמוצא הרבה זוגות של תפילין, ומה עושים בשעת סכנה. את הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף ראשון, לגבי כשהוא מוצא המון תפילין, אומר את המשנה, הוא לא מנסה להכניס אותם אחד אחד או שניים שניים, אלא הוא פשוט מחכה שם בשטח ושומר על התפילין עד מוצאי שבת, ואחרי זה יביא אותם. עכשיו שואלת הגמרא, למה? מה אכפת לנו שהוא פשוט יעשה הרבה נגלות וכל פעם יכניס אחד או שניים? עונה הגמרא, באמת לא אכפת לנו, ואם יש לו זמן, שיעשה את זה. אבל אם זה ייקח לו כל כך הרבה זמן, עד שממילא לא יספיק לעשות את זה עד שתצא שבת, אז אין סיבה להתיר לו לטלטל את התפילין, ממילא הוא ישקיע בזה את כל השבת, עדיף שכבר יישאר פה עד מוצאי שבת, וכך הוא לחסוך את הטלטול של התפילין בשבת. זה סעיף ראשון. שוב, אם מצאת הרבה תפילין, אז אם יש זמן מכניסים אחד אחד כרגיל, אם אין זמן מחכים שם עד מוצאי שבת. סעיף שני זה ארבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה מה עושים בשעת סכנה. עכשיו עוד שנייה נבין מה הכוונה שעת סכנה ועל מה מדובר כאן, אבל קודם נאמר שיש לכאורה סתירה בין המשנה לבין ברייתא. במשנה יש מחלוקת, תנקמה אומר שבשעת סכנה הוא פשוט מכסה את התפילין והולך משם, רבי שמעון אומר שהוא מטלטל את התפילין בשרשרת אנושית, כלומר הוא לא עושה נגלות כל פעם מביא אחד שתיים, אלא הוא מביא כמה חברים, והוא מוסר לחבר, והחבר לחבר, והחבר לחבר, כך שאף אחד לא מטלטל בעצמו דלת אמות ברשות הרבים, וכך מכניסים אותם לעיר, זה רבי שמעון. בברייתא לעומת זאת כתוב שיטה שלישית, וזה שהוא מוליך את התפילין פחות פחות מדלת אמות. כלומר, הוא לוקח את התפילין, הולך כמה צעדים, נעמד, הולך עוד כמה צעדים, נעמד, כך שבשום שלב הוא לא הלך דלת אמות ברשות הרבים, וכך הוא מגיע איתם עד העיר. אז זה המשנה והברייתא, והשאלה היא, מה הולך פה? למה כל אחד אומר משהו אחר? בגמרא זה נשאל קודם על הסתירה בין תנא קמא במשנה לבין הברייתא, רק אחרי זה מביאים את רבי שמעון, אנחנו כאן מערבבים כבר את רבי שמעון בפנים, ועל זה עונה הגמרא, יש בעצם שני סוגים של סכנות. סוג אחד זה לגבי אותו אדם שמצא המון תפילין ואין לו זמן לעשות נגלות כל השבת, אלא אמרנו לו לחכות שם עד הלילה, והוא מפחד שיבואו ליסטים. אדם סתם עומד שם לבד בשדה, לא זז, מתחיל להחשיך, הוא מפחד מליסטים. זו סכנה מסוג אחד. סכנה אחרת זה סכנה של שעת השמד, כלומר שמדובר בתקופה שבה הגויים אוסרים להניח תפילין, ואם יראו אותו עם תפילין זו סכנה, והסכנה הזאת היא רלוונטית לא רק לגבי המקרה שאמרנו לו להישאר שם עד מוצאי שבת, אלא זו סכנה גם במקרה פשוט שהוא מצא אפילו זוג אחד של תפילין, אם הוא ישים אותם עליו, הוא מסתכן. אלה שני הסוגים, ולפי זה נתרץ גם את ההבדל בין הברייתא למשנה, וגם את ההבדל בין תנא קמא לרבי שמעון. כשתנא קמא במשנה אמר שהוא מכסה את התפילין והולך משם, זה מדבר על שעת השמד. במקרה כזה אל תיקח שום סיכון, לא לחכות למוצאי שבת, לא לנסות לטלטל בכל מיני טריקים של פחות פחות מדלת אמות, או שרשרת אנושית, ובטח שאל תשים על הראש, אלא פשוט תכסה את התפילין איפה שם, תקווה שיהיה טוב ותברח משם. זה מה שאומר תנא קמא במשנה אצלנו. הברייתא לעומת זאת היא מדברת על הסכנה השנייה, סכנת ליסטים, שזה סכנה כאמור שהיא רלוונטית רק כשאמרנו לו להישאר עד מוצאי שבת, והוא חושש להיות שם בשדה לבד ועוד מעט יחשיך, ועל זה אמרה הברייתא, במקרה כזה אל תישאר, אלא תעשה את הטריק של פחות פחות מדלת אמות, זה הברייתא. מה לגבי רבי שמעון שאמר לעשות שרשרת אנושית? אז לכאורה, מעצם זה שרבי שמעון מובא ישר אחרי תנא קמא, לכאורה גם הוא מדבר על סכנת השמד, אבל אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, מה כשיש סכנה לכל מי שמסתובב עם תפילין, דווקא אז נעשה פה שרשרת אנושית ענקית, הגויים יראו את זה מיד, זה הכי מסוכן. אלא מסבירה הגמרא, חסורי מחסרה ואחי קטני, ובאמת רבי שמעון לא מדבר על אותה סכנה של תנקמה, אלא גם הוא, כמו הברייתא, מדבר על הסכנה של ליסטים להישאר שם עד הלילה, והוא אומר, יש לי טריק אחר, לא הטריק של פחות מדלת אמות, אלא שרשרת אנושית. אז בזה הבנו את הברייתא ואת תנקמה ורבי שמעון במשנה, לסיכום יוצא שבסכנת השמד מכסה את התפילין והולך משם, זאת הנקמה במשנה. בסכנת ליסטים, כשיש הרבה תפילין וזה מסוכן נשאר עד הלילה, יש שני טריקים. רבי שמעון אומר שרשרת אנושית, הברייתא אומרת פחות מדלת אמות. עכשיו, למה כל אחד לא אומר את הטריק של השני? מסבירה הגמרא, רבי שמעון מעדיף שרשרת אנושית, כי יש שם הרבה אנשים, הם כולם יודעים ששבת, מזכירים אחד לשני, יש פחות חשש שהם יטעו. לעומת זאת, אדם לבד שהולך כל פעם פחות מדלת אמות, אולי הוא יפספס קצת, לכן עדיף שכולם יעשו ביחד. זה רבי שמעון. הברייתא לעומת זאת מעדיפה את הטריק של פחות מדלת אמות, כי לא רוצה לעשות חגיגה כזאת גדולה מהחילול שבת שכולם באים ורואים, אולי יש לזה השלכות חינוכיות, עדיף שאדם אחד יעשה את זה בשקט בלי שאף אחד יודע פחות מדלת אמות. עד כאן החלק השלישי לגבי כשמוצאים הרבה תפילין ולגבי סכנה. לסיכום, אדם שמוצא הרבה תפילין, אם אין לו זמן לעשות נגלות ולהכניס אחד אחד או שניים שניים עד שממילא תצא שבת, אז הוא כבר נשאר שם עד מוצאי שבת ואז מביא. לגבי שעת סכנה, אם זה שעת השמד, אז הוא פשוט מכסה את התפילין והולך משם. אם זה רק סכנת ליסטים להישאר שם עד הלילה, ראינו שני טריקים. רבי שמעון במשנה אמר לעשות שרשרת אנושית, הברייתא אמרה לעשות פחות מדלת אמות, ובזה הגענו לחלק הרביעי ברבע העליון של עמוד ב'. החלק הזה הוא גם המשך המשנה, אבל הוא יותר אגבי, וזה כיוון שדיברנו על טלטול על ידי שרשרת אנושית, נדבר על זה עוד קצת, ונראה לגבי זה שני סעיפים. סעיף ראשון, אומר רבי שמעון, לא רק תפילין מטלטלין בשרשרת אנושית, אלא גם אם תינוק נולד בשדה בשבת, וכמובן לא רוצים שהוא יישאר שם כל השבת, מטלטלים אותו גם כן בשרשרת אנושית, ולא בפחות מדלת אמות, אפילו שבשרשרת אנושית אנחנו מעבירים אותו מאחד לשני, יכול להיות אפילו 100 אנשים, וזה לא נעים לתינוק, בכל אופן, לפי רבי שמעון, זה עדיף. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה שבא רבי יהודה ואומר שעושים את אותה שרשרת אנושית גם בשביל לטלטל חבית מים. ובמה שרבי יהודה אומר יש בעצם אולי שני חידושים. חידוש אחד לפי רוב הראשונים זה שהוא אומר ששרשרת אנושית זה בעצם יותר מוחלט. כלומר זה לא רק לגבי שעת הדחק של להציל תפילין או להציל תינוק, אלא גם אם סתם רוצים להעביר חבית מים ממקום למקום, מותר לעשות שרשרת אנושית. גמרנו, פתרנו את בעיית טלטול דלת מות ברשות הרבים, פשוט מביאים כמה חברים ומעבירים אחד לשני. זה חידוש אחד. חידוש שני זה שרבי יהודה המשיך ואמר שמותר לעשות את זה אפילו אחרי שעברנו את התחום שלנו. מה פתאום? הרי אסור לצאת מהתחום, אלא הכוונה היא בוא נניח שיש שני ערים, ובמרחק של נגיד 3,000 אמה, ואנחנו רוצים להעביר חבית מים מעיר א' לעיר ב', אז אנחנו עושים שרשרת אנושית של כמה חבר'ה מעיר א', מעברים אחד לשני עד שמגיעים כמעט לקצה התחום, ואז לפני קצה התחום באים חבר'ה מעיר ב', שעכשיו אנחנו גם בעצם בתוך התחום שלהם, והם פשוט ממשיכים אותנו, וממשיכים להעביר מאחד לשני עד העיר שלהם, ואומר רבי יהודה, זה מותר. אלה שני החידושים שלו, ומעכשיו ועד סוף השיעור נתמקד בחידוש השני. אז רבי יהודה כאמור אמר שמותר להוציא את החבית עם המים גם מחוץ לתחום, אבל אומרת המשנה שאמרו לו, מה פתאום? הרי לא רק לבן אדם יש תחום שבת, גם לכלים וחפצים יש תחום שבת, לפי הבעלים שלהם, ובהנחה שהחבית הזו שייכת למישהו מעיר א', אז התחום של החבית זה כמו עיר א', ואי אפשר להוציא את החבית מעבר לזה. זה מה שאמרו לרבי יהודה, ושואלת הגמרא, הם צודקים, איך רבי יהודה מתיר? מה, הוא לא סובר שלכלים יש מקום שביטה ותחום שבת? לא יכול להיות. ולזה הגמרא מביאה לכאורה ארבעה הסברים, של לוי סבא, של רבא, של רב יוסף ושל רב אשי. אנחנו כאן נעשה קצת סלט, נראה קודם כל את ההסבר של רבא ורב אשי ביחד, כי הם בעצם אומרים אותו עיקרון. אחר כך נראה את הסבר של רב יוסף שבגמרא הוא מובא בדיוק ביניהם, בין רבא לרב אשי, ובסוף רק נראה את ההסבר הראשון של לוי סבא שהגמרא דוחה אותו. אז ההסבר הראשון מבחינתנו זה של רבא ורב אשי, שהם אומרים, נכון, גם לרבי יהודה חפצים יש להם תחום לפי רגלי הבעלים, אלא שנעמיד שכאן מדובר שאין להם בעלים, כלומר מדובר בהפקר, כלומר זה לא שהם הביאו מים מעיר א' מבית של מישהו, אלא פשוט מילאו את המים מאיזה מעיין בשטח. לפי רב אשי צריך לומר שגם המים הפקר וגם החבית הפקר, לפי רבא מספיק שהמים הפקר, בכל אופן, כיוון שמדובר בהפקר, אז הם לא קונים שביטה ואין להם תחום, ואז זה פותר את כל הבעיה. זה לפי רבי יהודה, לכן הוא התיר, מי שחלק עליו במשנה סובר כמו רבי יוחנן בן נורי שגם דבר של הפקר קונה שביטה ויש לו תחום. אז זה הסבר הראשון של רבא ורב אשי, רבי יהודה התיר להוציא את החבית והמים מהתחום כי מדובר בהפקר ואין להם תחום. ההסבר הבא זה של רב יוסף, וכאמור בגמרא הוא מובא בדיוק באמצע בין רבא לרב אשי, בשורה השנייה בשורות הרחבות, במילים מטיב רב יוסף, והוא אומר להם, מה פתאום, לא צריך להגיד שמדובר בהפקר, יש לי הסבר הרבה יותר פשוט להם אין כאן בעיה של תחומין של החבית והמים, וזה שכאן מדובר דווקא בשיירה, כלומר אנשים במדבר שאין להם הרבה מים, ולגביהם חזל הקל הוא בתחומין, גם לגבי אנשים, גם לגבי החפצים, אבל באמת בסתם מצב אי אפשר להקל ואי אפשר להוציא את החבית מהתחום שלה. זה רב יוסף, ומאיפה הוא מביא את זה? הרי במשנה לא כתוב שזה שיירה, לכאורה במשנה, כמו שדגשנו מקודם, זה גם לגבי סתם אדם שרוצה להוביל מים, אומר רב יוסף, זה ברייתא מפורשת ששם רב יהודה אומר את זה בשיירה, ואפשר להעמיד שגם במשנה הוא התכוון לשיירה. זה רב יוסף, אבל דוחה את זה הבאי, התחייה חלקית, הוא אומר, עקרונית אתה צודק, באמת באותה ברייתא לא צריך להעמיד שמדובר בהפקר, מספיק לומר שזה שיירה ושבזה חזל הקל ובתחומין, אבל במשנה לא צריך לומר את זה, כלומר אולי במשנה רב יהודה כן התכוון להקל עוד כולה ולומר שגם כשלא מדובר בשיירה אפשר להקל כאן, ואיך? כמו שהסבירו רבא ורבשי שמדובר כאן בהפקר ולכן אין בעיה של תחומין של החבית והמים. אז עד כאן שני הסברים שכן מתקבלים בגמרא. הסבר ראשון, רב ורב אשי מדובר בהפקר, ולכן אין בעיה של תחומין. הסבר שני, רב יוסף, אם מדובר בשיירה, אז גם כן אין בעיה של תחומין. זה מה שמתקבל. עכשיו נחזור חזרה בערך לשליש העליון של עמוד ב', להסבר הראשון בגמרא, הסבר של ריש לקיש בשם לוי סבא, שהסבר שלו יידחה. אומר לוי סבא, למה אין כאן בעיה של תחומין למים ולחבית? אז לגבי החבית הוא אומר שמדובר כאן שבאמת לא מוצאים את החבית מהתחום. כלומר, מדובר שיש כאן שתי חביות. החבר מעיר א' יצאו עם חבית מלאה במים, בינתיים החבר מעיר ב' יצאו גם כן עם חבית, אבל חבית ריקה, והם נפגשים באמצע, בתחום המשותף לשניהם, והם שופכים את המים מחבית א' לחבית ב', וכך חבית א' מעולם לא יצא מהתחום שלה. אז את החבית פתרנו. עכשיו, מה עם המים? הרי המים כן עברו מתחום א' לתחום ב', אומר לוי סבא, למים אין ממש, כלומר הם לא מספיק משמעותיים בשביל לקנות שביטה, אין להם תחום ולכן אין בעיה שהם יעברו מעיר א' לעיר ב'. זה לוי סבא, עכשיו מאיפה הוא יודע את זה, שלמים אין ממש ואין להם תחום לפי רב יהודה? אומר לוי סבא, רב יהודה אמר את זה במפורש, לגבי אישה שמכינה ביום טוב איזשהו אוכל, וחסר לה משהו ומבקשת מהילד להביא מהשכנה את מה שחסר, והיא שם את זה באוכל, אז עכשיו למאכל שהכינה בעצם יש שני בעלים, כי היא בעלים על המצרכים שלה, והשכנה בעלים על המצרכים שלה. עכשיו תגידו, השכנה כבר לא בעלים, נתנה את זה במתנה, נכון, אבל נתנה את זה באמצע יום טוב, בכניסת יום טוב היא כן את הבעלים, וזה מה שקובע, וממילא למאכל האכל הזה יהיה בעצם תחום שבת כפול גם של בעלת הבית וגם של השכנה, ויהיה מותר לטלטל אותו רק למקומות ששני התחומים האלו חופפים. עכשיו זה נכון כשהיא ביקשה איזשהו מצרך ממשי, אבל אומר רב יהודה, אם דובר שהיא עושה חלה והיא ביקשה מהשכנה מים, אז למים אין ממשות, ולחלה הזאת יהיה רק את התחום של בעלת הבית ולא של השכנה, ומכאן מוכיח לוי סבא שלפי רב יהודה למים אין ממש, כלומר אין להם תחום. זה הסבר של לוי סבא למה למים אין כאן בעיה של תחומין, אבל דוחה הגמרא זה לא נכון. למה? כי אותו רב יהודה עצמו שאמר שלמים לכאורה אין ממש, הוא אומר שזה דווקא לגבי חלה. אבל אם היא עושה קדרה והיא ביקשה מים, אז כאן לקדרה כן יש שני תחומים של בעלת הבית ושל השכנה שהביאה מים. מה ההבדל? ההבדל הוא שבחלה המים נבלעים לגמרי בעיסה, ובאמת שם אין להם ממשות. לכן הולכים רק לפי בעלת הבית. אבל בתבשיל שבהם המים לא נבלעים לגמרי, אז למים יש ממש. ויש להם תחום, וממילא גם חזרה אלינו, אם אני מטלטל חבית עם מים, ודאי שלמים יש ממש ויש להם תחום, לכן זה לא יכול להיות הסיבה שרבי יהודה אמר שמותר להוציא מהתחום, לכן דחינו את ההסבר הראשון בגמרא, וראינו את שאר ההסברים של רבא ורבשי ושל רב יוסף. בזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור, וגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, נסכם קודם את החלק הרביעי, כי זה עדיין טרי בראש, אחרי זה נחזור לחלקים הקודמים. אז בחלק הרביעי ראינו שמותר לעשות שרשרת אנושית גם בשביל להכניס תינוק שנולד בשדה, ורבי יהודה אמר אפילו בשביל להעביר חבית של מים, ואומר שמותר לעשות את זה אפילו מחוץ לתחום, כלומר לא שאנשים עצמם יצאו מחוץ לתחום, אבל חבר מעיר א' יעבירו את החבית עם המים לחבר שיצאו מעיר ב', וככה החבית עצמה אמנם יצא, אבל האנשים לא. על זה אמרו חכמים במשנה לרבי יהודה, מה פתאום, הרי גם לחבית ולמים יש תחום כרגלי הבעלים, ולזה הגמרא הביאה שלושה הסברים איך רבי יהודה מסתדר עם זה. הסבר אחד זה שמדובר כאן בהפקר, ולכן אין למים ולחבית תחום. הסבר שני אומר רבי יוסף, מדובר כאן דווקא בשיירה, ובזה חזל הקלו. הסבר שלישי, שהוא ראשון בגמרא, זה של לוי סבא, שמדובר כאן שהעבירו את המים מחבית לחבית, כך שהחבית עצמה לא יצאה מהתחום. לגבי המים, המים אין בהם ממש ואין להם תחום, אבל את זה הגמרא דחתה, גם לרבי יהודה, גם למים יש תחום. זה היה החלק הרביעי של השיעור. עכשיו לחלק הראשון. בחלק הראשון ראינו מחלוקת שרבי יהודה אומר שתפילין חדשות לא מכניסים לעיר בצורה של לבוש, לפי רבי מאיר כן. להסבר הראשון המחלוקת היא שלפי רבי יהודה חוששים שזה בעצם לא תפילין אלא קמה, כי אדם תורח ועושה כזה קמה, לרבי מאיר לא חוששים, ואמרנו שיש מחלוקת מקבילה גם לגבי ציצית. להסבר השני, ודאי שלא חוששים שזה קמה, אלא זה ודאי תפילין, והבעיה בתפילין חדשות זה עצם זה שהן לא קשורות, והמחלוקת היא האם יש דרך לפתור את זה או לא, לפי רבי מאיר כן, כי אפשר לעשות קשר עניבה או שלא צריך קשר בכלל, לפי רבי יהודה לא, כי צריך קשר ואסור לעשות קשר עניבה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על אם אדם קונה תפילין מאדם לא מוסמך, הוא צריך לבדוק כל סופר וסופר, אבל לא צריך לבדוק את כל התפילין של אותו סופר, אלא מספיק חזקה, לפי רוב הדעות זה 3, לפי רבי זה 2. בחלק השלישי דיברנו על אם אדם מוצא הרבה תפילין, אם אין לו זמן לעשות נגלות ולהכניס אחד אחד או שניים שניים עד שממילא תצא שבת, אז הוא כבר נשאר שם עד מוצאי שבת ואז מביא. לגבי שעת סכנה, אם זה שעת השמד, אז הוא פשוט מכסה את התפילין והולך משם. אם זה רק סכנת ליסטים להישאר שם עד הלילה, ראינו שני טריקים. רבי שמעון במשנה אמר לעשות שרשרת אנושית, הברייתא אמרה לעשות פחות פחות מדלת אמות. זה היה החלק השלישי. את החלק הרביעי כבר סיכמנו. כל טוב.